كله صغير وصوشا شوي آواز وفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, כוח בסיוון, כ"ח בסיוון תשפ"א, מסכת יומא, דף נ"ח. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו, בתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ביום כוח בסיוון, תשל"ב, לפני 59 שנים, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של סבינו זכר צדיק לברכה. אם כן היום, כוח בסיוון תשפ"א, זהו יום היורצייט של סבינו. אבי אמנו, עליה השלום, רבי מאיר שרגא, בן רבי חיים יוסף, זכר צדיק לברכה, גרדין. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו נקדיש לעילוי נשמתו, שתהא צרורה בצרור החיים, ותעמוד לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב, בעדנו, צאצאיו ומשפחתו, בעד לומדי הדף היומי ובעד כל ישראל. אנחנו פותחים עם קווים לדמותו של סבינו זצ"ל, מפיו מפיק המרגליות, בסייעתא דשמיא, אחי וראשי רבי גרשון שליט"א, בכבוד ובעיקר.
בוקר טוב על כולכם. זכינו, אחי ואני, ובתוכם מגיד השיעור שליט"א, להנות ממעט ומהרבה שנים מאור נעירו הבוהק של הסבא רב מאיר שרגא. ולא רק אנו בני משפחתו, אלא כל מי שהכירו וזכה לשהות במחיצתו ולו שעה קלה, יחתום על קביעה זו בשתי ידיו. הגמרא במסכת תענית דף ה עמוד ב' אומרת, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמר לי, וכי בכדי ספדו ספדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה? האם זה אפשרי? וכי לחינם ספדו לו וחנתו אותו וקברו? אתה אומר שלא מת? אמר לי, מקרא, מפסוק אני דורש, שנאמר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם ואל תיחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. במילים פשוטות, חיותו של האדם לאחר עזיבתו את עולם הגשם, תלויה בהווייתם של צאצאיו, אלה הבאים אחריו. קשה לומר זאת, אבל נראה שאדם ככל שהיה צדיק בעולמו, עדיין אין זה מספיק לשימור זכרו והמשך דרכו לאחר לכתו. הוא עדיין זקוק מאוד לאלה שבאים בעקבותיו, שילכו בדרכו וינציחו את תלמודו ומעשיו. והנה זכה רב מאיר שרגא, שכל ימיו לא נמצא מי שיכול היה לתפוס אותו אפילו לרגע אחד, בו לא דאג לפרנסת משפחתו, ללא גמרא גדולת מידות בידו. את שעות מנוחת הצהריים שלו חילק בין תנומה קלה לבין לימוד הדף היומי, ואך סגר בשעת ערב את חנות מוצרי הסדקית והבדים ממנה התפרנס, ולאחר שהתפלל ערבית וסעד את ליבו, שוב רחן על גמרא בסדר ערב אישי עד עלייתו על יצועו. וכך בכל יום מימות השבוע, ואילו בשבת חילק את זמנו בין לימוד הפרשה ומפרשיה על בורים לבין מסכת שהייתה שמורה לימי שבת ומועד, אותה היה לומד בעיון ובקול מתנגן וערב במיוחד, שנתן לשבת טעם מיוחד ואין עולם הבא. ימי שלישי בשעות אחר הצהריים, בהם היו החנויות סגורות, ובהמשך גם בערב, עסק בתכונה הנפלאה שהעניק לו הבורא, כישרון טבעי של הבאת שלום בין אדם לחברו. היה משהו ממגנט באישיותו ובמאור פניו שמשך אליו אנשים שהיו זקוקים לאיש של פשרה, לבורר שנהרה על פניו ופיקחותו נקרא מכל כמת במצחו החרוש. אם לא די בכך, הרי שגם רבה של בני ברק באותם ימים, הרב יעקב לנדו זכר צדיק לברכה, שהכירו מקרוב בהיותם שכנים אותו ואת מעלותיו, היה מפנה אליו בעלי דין ביודעו שבצאתם מחדרו של רב מאיר שרגא תהיה יותר ממחצית תאוותם בידם. החכם מכל אדם אומר בקהלת פרק ח' פסוק א', מי כחכם ומי יודע פשר דבר, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. ועל זה אומר רש"י בדילוגין, מי כחכם, מי בעולם חשוב כאדם חכם, היודע פשרו של דבר, כדניאל שעשה פשרים בין ישראל לאביהם שבשמיים. והמשך הפסוק, חוכמתו של אדם זה מאירה וקורנת מפניו, כמגדלור הקורא למעבדי ומחפשי דרך, בואו וקרבו, כאן יש חוכמה, כי במקום שיש תורה, יש גם חוכמה. והנה כי כן, חיו הסבא רב מאיר שרגא, כמאמר הגמרא ביעקב אבינו. זאת, למרות ממדלד השנים שחלפו מאז אותה שבת, בשעת בין הארבעים בעת הסעודה השלישית עליה, הקפיד כל ימיו. בהשיב את נפשו התאורה לבוראו. רבים מצאצאיו, ואוזניכם השומעות מדי בוקר את אחד מהם, הולכים בדרך אותה התווה, מעמידים תלמידים הרבה, ומביאים את דבר השם לכל מבקש, ועל הדרך מבטיחים את חיותו המתמשכת של הסבא רב מאיר שרגא. והתורה מחזרת על אכסניה שלה, אכסניה של תורה, חסידות ומעשים טובים שבנה, השריש וציווה לדורות הרב החסיד מאיר שרגא בן הרב חיים יוסף גרדין זכר צדיק לברכה. יהיה זה לימודנו ביום היורצייט, נר השם לנשמתו. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח רבי גרשון שליטה, ורק בשמחות בעזרת השם ובישועתו. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל תאור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב היום הזה, המצווה 410 תף יוד, על פי ספר החינוך, מצווה על בית דין להשליך מכה נפש בשגגה מעירו להרי מקלט, ועל הרוצח בעצמו ללכת לשם משורשי המצווה לפי שעניין הרציחה חמור עד מאוד, שבה השחטת העולם עד שאמרו זיכרונם לברכה, שהורג נפש במזיד אפילו עשה כל המצוות אינו ניצל מן הדין שנאמר בספר משלי פרק כוח פסוק י' ז', אדם השוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו, ולכן ראוי למי שהרג אפילו בשוגג, מכיוון שבאת תקלה גדולה כזו על ידו, שיצטער עליה צער גלות ששקול כמעט כצער מיטה שנפרד האדם מאוהביו ומארץ מולדתו, ושוכן כל ימיו עם זרים, ועוד יש תיקון העולם במצווה, כמו שביאר הכתוב שינצל עם זה מיד גואל אדם, לבל יארגנו על לא חמאס בחפף שהרי שוגג היה, ועוד תועלת בדבר, לבל יראו קרובי המוקט הרוצח לעיניהם תמיד במקום שנעשתה הרעה וכל דרכי התורה נועם. זו היה מצווה 410 מתוך ה-613 מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, אל הפרק הראשון בסייעתא דשמיא הגדולה, בתלמוד תורתנו בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון זין, במסכת יומא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הקשבתם להם, עניתם עליהם, כעת אנחנו נחזור פעם נוספת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה על דף נון זין הייתה, כיצד מתבאר לרבי עקיבא מה שלומדים מהזעות שבקודש הקודשים להזעות שבהיכל, והרי הן עצמן דבר שלמד בהיקש ואינו חוזר ומלמד? ואת תשובה, משום של רבי עקיבא דבר שרק מקצתו למד בהיקש כן יכול לחזור וללמד, והזעות הפר והסעיר חלקן מפורש בהם לעצמם. שאלה שנייה, רבי אליעזר שראה את הפרוכת ברומי, כיצד ידע להבחין עם ההזעות שעליה מיום הכיפורים ומפר העלים דבר של ציבור וסעירי עבודה זרה, והתשובה ששל יום הכיפורים מסודרים כשורה, ואחרים מפוזרים. שאלה שלישית למסקנה, כיצד יש לעזות מדם הפר והסעיר שנתערבו קודם ההזעות והתשובה, שייתן כל סדר המתנות קודם לשם פר ואחר כך לשם סעיר. שאלה רביעית, למסקנה, כיצד יש לעזות אם נתערבו אחר שיזה למעלה מדם הפר והתשובה, שיש לי מהזעות שלמטה לשם פר ואחר כך יזה למעלה ולמטה לשם סעיר. שאלה חמישית, איזה דם נלמד מהמילים ואת דמו ישפוך למעטו שאינו נשפך ליסוד אלא לעמה והתשובה? לחכמים שאם נתן מכוס אחת, אדם שבשאר הכוסות יישפך לעמה, ולרבי אליעזר, אדם שנשאר בצוואר הבהמה יישפך לעמה. השאלה האחרונה על דף נ"ז הייתה, כשנתערבו מקצת הדמים ואיזה מאילו שלא נתערבו, האם אילו שנתערבו נחשבים כשאיריים ונשפכים ליסוד והתשובה? לרב פאפה לכול אלמה יישפכו לעמה, ולרבון הברידי רב יהושע יישפכו ליסוד. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף נ"ז במסכת יומא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. כוח בסיוון כ"ח בסיוון תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נ"ח במסכת יומא. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"ז עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים אירה דם הפר לתוך דם הסעיר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו במשנה לאל בדף נ"ג עמוד ב', אירה יצק הכהן הגדול את דם הפר לתוך דם הסעיר. המשנה ביארה את סדר העבודה בדמים שנשארו מהזעות, ואמרה, אירה שפך את כל דם הפר לתוך הכלי שבו היה דם הסעיר, כפי שנאמר במתנות הדם שהיה נותן על המזבח בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי, ולקח מדם הפר ומדם הסעיר שצריך לקחת וליתן מדם שניהם יחדיו, ולכן היה מערבם קודם שנותנם על המזבח. ולא היה שופך להפך דם הסעיר לדם הפר, כיוון שדם הפר מרובה יותר וממילא היה מכביד, ולכן כשנשפך הכבד יותר לדם הסעיר הקל יותר מתערב בו היטב. והרי כל הטעם שהיו מערים אותם ביחד בכלי הריקן הוא כדי שיתערבו היטב זה בזה. ואחר כך נתן את הדמים שבכלי המלא בכלי הריקן כדי שעל ידי השפיכה מכלי לכלי יתערבו זה בזה היטב. אומרת הגמרא תנן, משנתנו שנויה כמן כדעת התנא דאמר שמערבין את דם הפר ודם הסעיר לקרנות לנתינת הדם על קרנות מזבח הזהב. הוא המזבח שהיה עומד בתוך ההיכל שעליו היו מקטירים את הקטורת בכל יום. כלומר, מה שנאמר אחר הזעת דם הפר ודם הסעיר על הפרוכת בפרק ט"ז פסוק חי בספר ויקרא ויצא אל המזבח ולקח מדם הפר ומדם הסעיר ונתן על קרנות המזבח סביב, היינו שיערב את דם הפר ודם הסעיר יחד ואז ייתן מהדם על קרנות המזבח, שהרי משנתנו אמרה שהיה מערב את הדמים קודם שהזכירה את נתינת הדמים על קרנות המזבח. דאיתמר, נאמר בבית המדרש רבי יהושע ורבי יונתן נחלקו בדבר הזה, וכתב הריטב"א שרבי יהושע ורבי נתן תנאים הם, ומכל מקום הביאה הגמרא את דבריהם בלשון איתמר, משום שלא הביאו את מחלוקתם ממשנה או מברייתא, אלא שהייתה קבלה ביד האמוראים שהם נחלקו בזה, ונאמרה המחלוקת הזו בבית המדרש מפי האמוראים. ואילו התוספות ישנים כותבים שנראה שהיו תנאים אחרונים כמו רבי חייא ורבי שמעון ברבי, ומשום כך הובאו דבריהם בלשון ממרא. אם כן אומרת הגמרא דאיתמר, נאמר בבית המדרש רבי יהושע ורבי יונתן נחלקו בדבר הזה, אחד אמר אחד מהם אמר מערבין לקרנות, ואחד אמר אחד מהם אמר אין מערבים לקרנות אלא רק קודם ההזעה על גגו של המזבח האמורה אחרי כן, אז היה מערב את הדמים של הפר ושל הסעיר יחדיו. ותוספות לקמן בדף נ"ח עמוד א' דיבור המתחיל רבי יונתן מסבירים שמי שסובר שעל הקרנות נותנים מכל אחד בפני עצמו, מדם כל אחד בפני עצמו, זה משום שהוא סובר שמה שנאמר ולקח מדם הפר ומדם הסעיר יש בו משמעות שייתן מכל אחד מהם בפני עצמו. אבל בהזעה על גג המזבח נאמר ואיזה עליו מן הדם באצבעו 7 פעמים, ולא נאמר ואיזה עליו מדם הפר ומדם הסעיר. אם כן משמע שמכל אדם יזה 7 פעמים ולא יותר, דהיינו מהאדם המעורב כבר. מבררת הגמרא מיהו התנא שסובר שמערבים את דם הפר ודם הסעיר קודם נתינת הדם על הקרנות של המזבח. אומרת הגמרא תסתיים יש להוכיח דרבי יהושע הוא דאמר שמערבין לקרנות, שרבי יהושע היה הוא התנא דהמר במסכת סנהדרין בדף סמכוו עמוד א', שבכל מקום בתורה שנאמרו שני דברים בעניין אחד, ונאמר ביניהם וו החיבור שמחברם יחד, אף על גב דלא כתיב יחדיו, למרות שלא נאמר בהם המילה יחדיו, כמן דכתיב יחדיו דמי, הרי זה כמו שנאמר בהם יחדיו, ואף כאן שנאמר ולקח מדם הפר ומדם הסעיר, הרי זה כמו שנאמר שיקח משניהם יחדיו. אבל רבי יונתן אמר שכל מקום שלא נאמר יחדיו, אין הפסוק מתפרש כמו שנאמר בו יחדיו, אלא משמע כל דבר בפני עצמו. ואף כאן, פירוש הפסוק הוא, שיקח מדם הפר בפני עצמו ומדם הסעיר בפני עצמו. ודברי רבי יושיע נאמרו לגבי מה שנאמר בספר ויקרא פרק ח' פסוק ת', איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו. וחולקים רבי יושיע ורבי יונתן בדרשת הפסוק. רבי יושיע אמר שהטעם שחזר הכתוב ואמר אביו ואמו קילל אחר שכבר אמר אשר יקלל את אביו ואת אמו, הוא כדי להסמיך לשון כללה גם לאביו וגם לאמו, וללמד שאף אם קילל רק את אביו או רק את אמו חייב. אבל אם היה נאמר רק אשר יקלל את אביו ואת אמו, היינו אומרים שאף שלא נאמר יחדיו, כיוון שנאמר אביו ואמו בבב החיבור, אינו חייב עד שיקלל את שניהם. ורבי יונתן סובר שבלא שום דרשה יודעים אנו שהוא חייב אף אם קילל את אביו לבדו או אמו לבדה. שכשהתורה מונה שני דברים אף בבב החיבור, משמע גם שניהם כאחד וגם זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. ורק כשאמרה התורה יחדיו, הכוונה דווקא לשניהם כאחד. ובמסכת סנהדרין בדף סמ"ו נחלקו רש"י ותוספות במקורו של רבי יונתן. רש"י פירש שרבי יונתן למד כן ממה שלגבי כליים נאמר, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ואם כל מקום שנאמר וב החיבור משמע דווקא שניהם יחד, למה הוא צריכה התורה לכתוב יחדיו? הרי בלא שתכתוב כן יודעים אנו שרק לחרוש בשור וחמור יחדיו נאסר. אלא ודאי בלא תיבת יחדיו היינו אומרים שאף בשור לבד וחמור לבד אסור לחרוש. אילו תוספות שם פירשו שהמילה יחדיו שנאמרה בכליים נצרכת לדרשה לגבי כליים. ורבי יונתן אמר זאת מסברה שאין לנו לומר שכוונת הפסוק לשניהם יחד אם לא נאמר במפורש יחדיו. אם כן הביאה הגמרא ראיה שיש להוכיח שרבי יושיע הוא זה שאומר שמערבים את דם הסעיר ודם הפר קודם נתינת הדם על קרנות המזבח. דהיינו כשנותנים את הדם על קרנות המזבח נותנים מן הדם המעורב. אבל דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אפילו תימה אפילו אם תאמר שמי שסובר שמערבים לקרנות רבי יונתן הוא, לא יהיה קשה מדוע אנחנו מפרשים את כוונת הפסוק שיקח משניהם יחד, אף שבשאר המקומות שלא נאמר במפורש יחדיו, אנחנו מפרשים שכל דבר עומד לעצמו. למה? שייני אחה שונה הפסוק האמור כאן, לגבי נתינת אדם על קרנות מזבח הזהב, דכתיב נאמר במזבח הזהב בספר שמות פרק למת פסוק י' וכיפר אהרון על קרנותיו, האחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. בפסוק הזה נאמרה המילה אחת פעמיים, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, האחת בשנה יכפר עליו. וכותב רש"י שהדרשה היא מהמילה אחת הראשונה. ובתורת כהנים, בפרשת אחרי מות דרשו, מהמילה אחת השנייה. ואילו בתלמוד הירושלמי נאמר ששני חלקי הפסוק נצרכים לדרשה הזו. אז אם כן, היות ונאמר אודות מזבח הזהב אחת, דורשים שיתנו על קרנותיו מהדם רק פעם אחת. ואם כן ודאי יש לפרש את הפסוק שאמר שצריך ליתן דם על קרנותיו, גם מדם הפר וגם מדם הסעיר, שיש לערב את הדמים וליתן משניהם יחדיו. אם כן, כשהגמרא דוחה ואומרת שרבי יונתן סובר שמערבים את הדמים ורק אז נותנים על קרנות מזבח הזהב, מוכרח שרבי יושיע סובר שאין מערבים לדמים, שהרי הגמרא אמרה שרבי יושיע ורבי יונתן נחלקו בדבר הזה. אם כן, תמאים התוספות, לכמן בדף נ"ח עמוד א' דיבור המתחיל רבי יונתן, איך ייתכן לומר שרבי יושיע סובר שאין מערבים לדמים? הרי רבי יושיע סובר שבלא הדרשה אנחנו יודעים שמשמעות הפסוק היא שיערבו את שניהם יחדיו. תרצים התוספות שפירוש דברי הגמרא שייני אחה לכתיב אחת, פירוש הדברים הם ששונה הפסוק הזה מכל התורה, ויש לומר שילמד סתום מן המפורש ונלמד את נתינת הדם על המזבח מהזעת הדם בקודש הקודשים ועל הפרוכת. כשם ששם היזו מכל דם בפני עצמו, כך כאן יש ליתן מכל דם בפני עצמו. אלא שדורשים ממה שנאמר אחת שצריך ליתן משניהם יחדיו. וכיוון שמצינו שחלקו בזה רבי יושיע ורבי יונתן, ודאי אחד מהם דורש את הדרשה הזו ואחד אינו דורש. ואין לנו הכרע מי דורש כן ומי דורש לא, כיוון שאין זה תלוי כלל במחלוקתם לגבי מקלל אבי ואמו, ששם שורש ומקור המחלוקת שלהם. ואילו בדברי רבינו חננאל נראה שהייתה לו גרסה אחרת בגמרא. הגמרא עצמה שאלה מה טעמו של רבי יושיע שאין מערבים את הדמים קודם נתינתם על מזבח הזהב, על קרנותיו של מזבח הזהב. והגמרא תרצה על כך שבפסוק הזה יש לפרש שאין הכוונה לשניהם יחד, משום שאם כוונת הפסוק שיזה משני הדמים יחד, היה לו לומר ואיזה מדם הפר והסעיר. ממה שנאמר מדם הפר ומדם הסעיר, יש ללמוד שכוונתו שיזו מכל אחד בפני עצמו. ואילו מדברי התוספות בדיבור המתחיל תניא, משמע שדחיית הגמרא היא שיש לומר שבין לרבי יונתן ובין לרבי יושיע מערבים לקרנות, דהיינו מערבים את הדם קודם נתינתם על קרנות מזבח הזהב, ואין מי שחולק בדבר הזה. הגמרא אינה מקבלת את הדחייה הזו, וזאת מכוח הברייתא שהיא מביאה עכשיו. אומרת הגמרא תניא דלא כשינויין, שנינו ברייתא שלא כפי שרצינו לדחות שרבי יונתן הוא הסובר, שמערבים את הדמים טרם נתינתם על קרנות מסבך הזהב, אלא כמו שסברנו מתחילה שרבי יושיע הסובר שמערבים לקרנות. שנינו בברייתא מה שנאמר בפסוק ולקח מדם הפר ומדם השעיר, היינו שיהיו הדמים מעורבים, אילו הם דברי רבי יושיע. ורבי יונתן אומר, לוקח הוא ונותן על המזבח, מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו, מדם הפר בפני עצמו ומדם השעיר בפני עצמו. וממשיכה הברייתא, אמר לו, הקשה לו רבי יושיע לרבי יונתן, איך ניתן לומר שלוקח הוא מכל דם בפני עצמו, אבל הוא כבר נאמר במזבח הזהב, ספר שמות פרק למד פסוק י', וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. ואם נותן הוא מדם הפר בפני עצמו ומדם השעיר בפני עצמו, הרי הוא נותן על קרנות המזבח שתי פעמים. אמר לו רבי יונתן לרבי יושיע, השיב לו רבי יונתן לרבי יושיע, ולא כבר נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי בפרשת יום הכיפורים, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ומשמע שנותן מכל דם בפני עצמו. שואלת הברייתא, האם כן, אם אכן כוונת הפסוק היא שמזים מכל דם בפני עצמו, למה נאמר אחת בשנה? משיבה הברייתא לומר לך, ללמדך שיש ליתן רק פעם אחת ולא שתיים מדם הפר, וכן ליתן רק פעם אחת ולא שתיים מדם השעיר. אבל מכל מקום נותנים כל דם בפני עצמו, הרי שאמרה הברייתא במפורש שרבי יושיע סובר שמערבים לקרנות טרם נתינת הדם על קרנות מזבח הזהב, רבי יונתן סובר שאין מערבים לקרנות. אז ביארו התוספות ישנים והתוספות הראש שוודאי אין ליתן מאדם פעמיים על כל קרן, אלא שבא הפסוק לומר שאם נשפך הדם ושחטו קורבן אחר במקום הקורבן הזה, אין לחזור וליתן את המתנות שניתנו כבר על המזבח, אלא מתחיל במקום שיפסיק. וכדעת רבי אלעזר ורבי שמעון לקמן בדף סמך א' עמוד א'. אם כן, בתחילת הסוגיה סברה הגמרא שרבי יושיע ורבי יונתן נחלקו במשמעות הפסוק, שרבי יושיע סובר שמשמעות הפסוק היא שייתן משני הדמים יחד, ואילו רבי יונתן סובר שמשמעות הפסוק היא שייתן מכל דם בפני עצמו. ואילו בברייתא הזו מבואר שטעמו של רבי יושיע הוא שדורש מן המילה אחת שצריך ליתן משניהם ביחד. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל ברבי יונתן, שאכן עכשיו סובר את הגמרא שרק מן המילה אחת אנחנו יודעים שיש ליתן משניהם יחד, אבל משום משמעות הפסוק לא היינו אומרים שיזו משניהם יחד, אלא היינו אומרים שנלמד מן ההזעות שבקודש הקודשים ושעל הכפורת, שיש ליתן מכל דם של השעיר ושל הפר כל אחד בפני עצמו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תניא אידך בברייתא אחרת שנינו מה שנאמר ולקח מדם הפר ומדם השעיר, היינו שיהיו מעורבים הדמים זה בזה קודם נתינתם. מבררת הברייתא, אתה אומר שיהיו מעורבים זה בזה או אינו, שמא אין כוונת הפסוק אלא שנותן מזה מדם הפר בפני עצמו ומזה ומדם השעיר בפני עצמו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב אחת, שאין ניתן על המזבח יותר מפעם אחת, ועל כוחך שכוונת הפסוק היא שיערב את הדמים ויתן משניהם יחדיו. אומרת הגמרא וסתמה, וברייתא זו שלא הוזכר במי הוא החכם ששנה אותה, היא כדעת רבי יושיע. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל ברבי יונתן, שברייתא זו היא כדעת רבי יושיע, משום שאף לרבי יושיע אין אנו יודעים שיש ליתן משני הדמים יחד, רק מן המילה אחת, ולא ממשמעות הפסוק. ובאופן אחר כותבים התוספות, שגם אם נאמר של רבי יושיע, אנחנו יודעים ממשמעות הפסוק שיש ליתן משני דמים יחד, ואין צריך ללמוד זאת מן המילה אחת. מכל מקום אמרה הגמרא שברייתא זו היא כרבי יושיע, משום שהיא סוברת כרבי יושיע בדין שמערבין לקרנות, אף שהיא חלוקה עליו במקור הדין הזה. ואם כן, מדויק לשון הגמרא שאמרה כרבי יושיע, ולא אמרה שהברייתא רבי יושיע היא. אומרת הגמרא, למדנו לעיל במשנה בדף נון ג' עמוד ב', בביאור סדר העבודה בדמים שנשארו מן ההזעות, העירה שפך את כל דם הפר לתוך הכלי שבו היה דם השעיר, ומסיים את המשנה ואומרת, ואחר כך נתן את הדמים שבכלי המלא בכלי הריקן, כדי שעל ידי השפיכה מכלי לכלי יתערבו זה בזה היטב. מפרשת הגמרא את המשנה ומקדימה לכך ספק בעניין חציצה בקבלת הדם. באי מיני שאל ממנו רמי בר חמא מרב חיסדא, כהן שהניח מזרק כלי שרת העשוי לקבלת הדם בתוך מזרק אחר, וקיבל בו את הדם מהקורבן. מהו? מה דינה של קבלה זו? הספק הזה הוא בכל קבלות הדם שהיו במקדש, ולא דווקא בקבלת הדם ביום הכיפורים, אומר רשי. ומבאר רמי בר חמא את צדדי הספק, האם מין במינו חוצץ, כלומר, שאף שני דברים שהם מאותו מין, מהווים הם חציצה זה בפני זה, וכהן זה שהניח את המזרק שבו קיבל את הדם בתוך מזרק אחר, למרות ששני המזרקות מין אחד הם, כי שניהם עשויים זהב, או בגלל שהם נחשבים לכלי אחד, מכל מקום המזרק החיצוני חוצץ בין הכהן למזרק שבו קיבל את הדם, ואין זה נחשב שהכהן מחזיק את המזרק שנכנס הדם לתוכו, ואין כאן קבלה על ידי כהן, אין כאן קבלת הדם על ידי כהן, ואילו המאירי מבאר שהחיסרון הוא במה שהמזרק הפנימי חוצץ בין הדם למזרק שאוחז הכהן, ואין נחשב שהדם מונח במזרק שמחזיק הכהן, וקבלת הדם חייבת להיות בעצמו של כהן, או הצד השני של הספק, מין במינו אינו חוצץ, ואין המזרק החיצוני נחשב להפסק בין הכהן למזרק שבו קיבל את הדם, והרי זה כמו שהכהן מחזיק את המזרק שבו הוא מקבל את הדם. אמר לי, השיב לו רב חיסדא לרמי בר חמא, תן איתוע. שנינו הלכה זו במשנה, שהרי אמרה המשנה שאחר שערה את דם הפר לתוך דם השעיר, נתן את המלא בריקן. מבאר רב חיסדא, מהי לב? לכאורה, מהו פירוש המשנה? האם לא שאחר עירוי הושיב הכהן את המזרק המלא בדם של הפר והשעיר לתוך המזרק הריקן? והטעם שהוא היה עושה כן, כדי שאם יישפך מהדם בהילוכו, יישפך לתוך המזרק החיצוני. או כמו שאומר השפת אמת, כדי לא לבטל את הכלי השני לגמרי מן המצווה. לאחר שהניח את המזרק המלא, היה נותן מהדם על המזבח, ובנתינת הדם על המזבח נאמר, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ולקיחה זו, היינו שיוחז הכהן את המזרק שבו הדם בידו, כשהוא נותן מהדם על המזבח. ומוכח, שאף כשהוא מכניס מזרק בתוך מזרק, אין המזרק החיצון חוצץ, ונחשב שהוא אוחז את המזרק הפנימי. והוא הדין בקבלת הדם, שאם נתן מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם, כשירה הקבלה, כשירה קבלת הדם. דוחה הגמרא את דברי רב חיסדא ואומרת לו, אין פירוש המשנה שנתן את המזרק המלא בתוך המזרק הריק, אלא פירוש המשנה הוא שחזר ועירה את המזרק המלא לתוך המזרק הריקן. שואלת הגמרא, איך ניתן לפרש שכוונת המשנה היא שעירה את המזרק המלא לריקן? נתן על הרי שערי ברי שאמר התנה, עירה דם הפר לתוך דם השעיר, ואם כן לאיזה צורך חוזר הוא ומערה את המזרק המלא בריקן? משיבה הגמרא, הטעם שהוא עושה כן, כדי לערבן לדמים יפה יפה, ששני דמים אינם מתערבים יפה מצד טבעם. וכיוון שלמדנו מן המילה אחת בפסוק, שצריך שייתן על כל קרן מתנה אחת בלבד, אם לא יהיו הדמים מעורבים היטב, הרי זה כנתינת שתי מתנות, ולכן חוזר ומערה מכלי לכלי את הדמים כדי לערבן היטב, כך מסביר הריטב"א. רוצה הגמרא לפשוט את הספק של רמי בר חמא, האם כלי בתוך כלי זה חציצה? ממשנה. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את ספיקו של רמי בר חמא ממשנה, שנינו במשנה במסכת זבחים, בדף ט"ו עמוד ב'. היה הכהן עומד בשעת עבודתו על גבי כלי או על גבי רגל חברו פסול, עבודתו פסולה, משום שצריך הכהן לעמוד בשעת העבודה על גבי רצפת העזרה. כי אמרו במסכת זבחים בדף כ"ד עמוד א', תנא דבי רבי ישמעאל, הואיל ורצפה מקדשת, שרצפת העזרה מקדשת את הכהן שיוכל לעבוד שם עבודה, וכלי שרת מקדשים, כשם שכלי שרת אסור שיהיה דבר חוצץ בין הכהן לכלי שרת, כך אסור שיהיה דבר חוצץ בין הכהן לרצפה. וכשהוא עומד על כלי או על רגל חברו, חוצצים הם בינו לרצפה. ומבואר במשנה שאף שרגלו ורגל חברו מין אחד הם, רגל חברו חוצצת בינו לרצפה. הנה מוכח שמין במינו חוצץ. דוחה הגמרא ואומרת, יש לומר שמין במינו אינו חוצץ. מה שרגל חברו חוצצת? משום דשייני רגל, שונה רגל חברו דלא מצי מבטלי, שאין הוא יכול לבטלה עד שיסיים את עבודתו. אבל כהן הנותן מזרק בתוך מזרק שהוא מבטל את המזרק החיצוני עד שיסיים את עבודתו, אין המזרק חוצץ. מביאה הגמרא שיש שביארו באופן אחר את הספק של רמי בר חמא. איכא דאמרי יש שאמרו שספקו של רמי בר חמא ונתן מזרק לתוך מזרק לא היה עם מין במינו חוצץ, כי ידע רמי בר חמא שמין במינו אינו חוצץ, אלא אחי באי מיני. כך שאל ממנו רמי בר חמא מרב חיסדא, האם דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך? כלומר, האם הדרך היא להשתמש בשני כלים ואף ניתן לעשות עבודה במקדש באופן הזה, או שאין הדרך להשתמש בשני כלים ואין לעשות כן עבודה במקדש? רוצה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא. אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא, דתנא דבי רבי ישמעאל, שנו ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. נאמר בספר במדבר פרק ד' פסוק י"ב, ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש. והפסוק הזה מדבר בכיסוי כלי המשכן קודם שפירקו את המשכן בנסוע המחנות במדבר. והמילה כלי היא לשון רבים ומורה על שני כלים. והמילה השרת היא לשון יחיד. ומשמעותה היא שירות אחת, עבודה אחת. אם כן, משמע שניתן לעשות במקדש עבודה אחת בשני. אילו רבינו אליקים ביאר שהדרשה היא ממה שנאמר בם בלשון רבים. וכן מסביר המלבים שהדרשה הזו היא ממה שנאמר אשר ישרתו בם, ולא נאמר אשר ישרתו בו. שישרתו בו משמע שבכל כלי עושים שירות אחד. ישרתו בם משמע שעושים בשני כלים שירות אחד. והגמרא הביאה את הברייתא הזו רק לפשוט ממנה את הספק של רמי בר חמא, לפי האיכא דאמרי, שהספק של רמי בר חמא היה אם זה דרך שירות בכך. אבל הלשון הראשונה שהספק של רמי בר חמא, האם מין במינו חוצץ? לזה לא הביאה הגמרא ראיה מן הברייתא הזו, מפני שניתן לומר שהברייתא מדברת באופן שאין בו משום חציצה, שהוא אוחז את הכלי באופן שהוא נחשב לקיחה על ידי דבר אחר. אבל מכל מקום, מבואר בברייתא שאין בשני כלים חיסרון של אינו דרך שירות. הביאה הגמרא ספק נוסף של רמי בר חמא בעניין חציצה בקבלת הדם. באי מיני רמי בר חמא מרב חיסדא, הסתפק רמי בר חמא בפני רב חיסדא, הניח הכהן סיב, צמח רך הגדל סביב הדקל ונקרח עליו, בתוך המזרק וקיבל בו את הדם. ועכשיו הסיב חוצץ בין הדם למזרק. מהו, מה דינה של הקבלה הזו? ואף שהסיב והמזרק הם מין בשאינו מינו, יש להסתפק אם הסיב חוצץ בין המזרק לדם, או אינו חוצץ. ותנדי הספק הם, האם כיוון דה מחלחל, שהסיב רך הוא וסופג את הדם, והדם מחלחל ויוצא מכל צדדיו, ונוגע במזרק. לכן עכשיו אדם כמונח במזרק, והסיב לא חיץ, הסיב אינו חוצץ, או דיל מלא שנה, או שמה אין לחלק בין סיב שהוא רך לשאר דברים, וכיוון שהסיב חוצץ בין אדם למזרק, הקבלה פסולה, ואין אדם נחשב כמונח במזרק. והרשש פירש את הספק, יש חללים בסיב, שאין הסיב מדובק יפה, ודרך החללים אדם נוגע בכלי, שכשם שבכל קבלת אדם אין כל אדם נוגע בכלי, אלא שכיוון שכל אדם מחובר יחד וחלק ממנו נוגע בכלי, נחשב שכולו נוגע בכלי, כך גם אם יש סיב בכלי, כיוון שחלק מהם נוגע בכלי דרך חללי הסיב, נחשב שכל אדם נוגע בכלי, או לא. אמר לי, הישיב לו רב חיסדא לרמי בר חמא, תנינה, יש ללמוד הלכה זו ממה ששנינו במשנה במסכת פרה, פרק ו' משנה ג'. המשנה שם עוסקת בקידוש מי חטאת, שכל תמי מת אינו נטהר מתאומתו עד שיזו עליו ממי חטאת שהם מים שנתנו עליהם איפר פרה אדומה, ומים אלו צריך למלותם דווקא ממעיין, וצריך למלותם וליתן עליהם את האיפר דווקא בכלי, שנאמר ולקחו לתמי מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. ונתינת האיפר בכלי, מבואר במסכת תמורת אף י' עמוד ב', שלדעת חכמים היא אחר נתינת המים, שצריך ליתן את האיפר על המים, ולדעת רבי שמעון, אפשר לתת את האיפר בין קודם נתינת המים ובין אחר נתינת המים, והעירוב האפר והמים הוא הנקרא קידוש. אם כן, למדנו במשנה במסכת פרה שנותן איפר פרה אדומה על גבי מים שנכנסו מהמעיין לשוקת, שוקת זו אבן חלולה המונחת על שפת המעיין, שהמים נכנסים לתוכה דרך חור שיש בדופנה ומשמשת להשקיית בהמות, והשוקת משמשת ככלי, והיה ספוג מונח בתוך השוקת. המים שבספוג פסולים הם להזעה, כיוון שצריך שיהיו המים מונחים בכלי, ויהיו נוגעים בכלי, והמים הבלויים בספוג אינם מונחים בכלי, שהרי הספוג אינו כלי. אבל שאר המים שבשוקת כשרים הם להזעה. ואף שהמים הקשרים להזעה והמים הפסולים להזעה נוגעים זה בזה, כל שלא יצאו המים מהספוג ונתערבו בשאר המים, מה שנוגעים המים שמחוץ לספוג במים הבלויים בספוג, אינו פוסל את המים, שנגיעה אינה נחשבת לעירוב, מסביר התפארת ישראל שם במסכת פרה. וכשהוא רוצה להוציא את המים מהשוקת ולשומרם בצלוחית או שפורפרת, כיצד הוא עושה? זולף והולך, שואף את כל המים שבשוקת, עד שמגיע לספוג, וכל המים שהוציא כשרים הם לעזה. הנה מבואר במשנה במסכת פרה, שכל המים שבשוקת מלבד המים שבתוך הספוג, נחשבים כמונחים בכלי, למרות שהספוג חוצץ בינם לכלי, והטעם בזה הוא, משום שהמים מחלחלים בספוג. יש ללמוד מכך גם לסיב שנתון בתוך המזרק, שאינו חוצץ בין אדם למזרק. דוחה הגמרא ואומרת, לא ניתן להוכיח שסיב אינו חוצץ בין אדם למזרק, ממה שספוג אינו חוצץ בין המים לכלי. למה? משום דשייני מיה דקלישי. שונים מים מדם, מים הם דלילים ולא סמיכים, והם יוצאים מכל סביבות הספוג ונכנסים בין הספוג לכלי. אבל דם שהוא סמיך יותר ממים, אינו מחלחל כל כך כמו מים, ויש לומר שסיב מהווה חציצה בינו למזרק. מביאה הגמרא לשון אחרת בתשובתו של רב חיסדא לרמי בר חמא, איקא דאמרי שאמרו, אחי פשט לי. כך פשט רב חיסדא את הספק לרמי בר חמא. בדם כשר, קבלת הדם במזרק שמונח סיב בתוכו, כשירה שכיוון שאדם מחלחל מכל צידי הסיב ונוגע במזרק, אין הסיב חוצץ בינו לכלי. בקומץ פסול. אם הניח קומץ מנחה אחר נטילתו מן המנחה כדי לקדשו בכלי שמונח סיב בתוכו, לא נתקדש הקומץ. כיוון שהסולת יבישה היא, ואינה נבלעת כלל בסיב, והסיב חוצץ בין הקומץ לכלי. בכל מנחה אחר שנוטלים את קומצה, נותנים את הקומץ בכלי שרת והכלי מקדשו לעלות להיקרב על המזבח, ונתינת הקומץ בכלי במנחות היא כנגד קבלת אדם בבהמות. ואם הניח את הקומץ בכלי שיש בו סיב, הסיב חוצץ בין הקומץ לכלי, ואין זה נחשב שהניח את הקומץ בכלי. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף נון ח' עמוד ב'. המשנה הזו ממשיכה לפרש את סדר עבודת הכהן הגדול לאחר שגמר לעזות מדם הפר והסעיר בקודש הקודשים ועל הפרוכת שבהיכל, ומפרט את המשנה את אופן נתינת הדם על מזבח הזהב. נתינת הדם על מזבח הזהב לא הייתה בזריקה, אלא בנתינה על קרנות המזבח. והם פינות המזבח שהיו בולטות. ובאופן הנתינה, כותב רשי, וכשהוא נותן באצבע כנגד חודה של קרן, ונותן מתנה ארוכה ומשוחה. דהיינו שהכהן גדול היה מושך את הדם באצבעו על הקרנות. לאחר שגמר הכהן הגדול הזאת מדם הפר והסעיר על הפרוכת, אומרת המשנה, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי, ויצא אל המזבח אשר לפני השם וחיפר עליו. מהי כפרתו? ולקח מדם הפר ומדם הסעיר כשהם מעורבים ונתן על קרנות המזבח סביב. ומן התיבות אשר לפני השם יש ללמוד שהמזבח האמור כאן זה מזבח הזהב העומד בהיכל לפני השם, שכן מזבח החיצון אינו לפני השם. מפרשת המשנה את סדר נתינת דם הפר והסעיר על קרנות מזבח הזהב. התחיל הכהן הגדול להיות מחטא ויורד, נותן הדם על הקרנות באצבעו בדרך ירידה מלמעלה למטה. מחטא הוא לשון ירידה, אומר רשי. ונמצא לפי זה, אומר התוספות יום טוב, שכפל התנא את לשונו במילים שונות, מחטא ויורד, שהרי לדעת רשי מחטא זה לשון ירידה. אם כן, התחיל הכהן הגדול להיות מחטא ויורד, נותן הדם על הקרנות באצבעו בדרך ירידה מלמעלה למטה, שאילו היה נותנו מלמטה למעלה, היה אדם זב ומלכלכת בגדיו. שכן נתן הזה סובר שהיה הכהן הגדול מהלך ברגליו מקרן לקרן, כמבואר לקמן בדף נ"ט עמוד א', ונמצא שהיה עומד בסמוך לכל קרן בשעת נתינת הדם. ומאחר והמזבח גבוה שתי אמות יותר מגובה ידו של האדם, צריך הכהן לצדד את אצבעותיו כלפי מעלה, ומעתה אילו היה נותן את המתנות מלמטה למעלה, היה אדם זב לתוך שרבול קוטנתו. שואלת המשנה מאיכן הוא מתחיל בנתינת הדם על הקרנות, מקרן מזרחית צפונית, ולאחר מכן הולך לקרן צפונית מערבית ונותן גם שם מן הדם, וממשיך לקרן מערבית דרומית, ומסיים בקרן דרומית מזרחית, ונמצא שאותו מקום שבו הוא מתחיל בנתינת הדם, בחטאת חיצונה על המזבח החיצון, דהיינו שבקורבן חטאת, שמקריבים בכל ימות השנה על המזבח החיצון, מתחיל את נתינת הדמים בקרן דרומית מזרחית. כמו ששנינו במסכת זבחים דף נ"ג עמוד א', עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית. וטעם הדבר שפותח בקרן דרומית מזרחית לפי שהכבש היה עומד בדרומו של מזבח, והעולה בו היה פונה לצד ימין למזרח, ונמצא שהיה פוגע תחילה בקרן דרומית מזרחית. אז אם כן, על שאלת המשנה מאיכן הוא מתחיל בנתינת הדם על הקרנות של מזבח הזהב בתוך ההיכל, ענתה המשנה מקרן מזרחית צפונית ולאחר מכן הולך לקרן צפונית מערבית ונותן גם שם מן הדם וממשיך לקרן מערבית דרומית ומסיים בקרן דרומית מזרחית ונמצא שאותו מקום שבו הוא מתחיל בנתינת הדם בחטאת חיצונה למזבח החיצון דהיינו בקרן דרומית מזרחית משם היה גומר את נתינת הדם ביום הכיפורים בחטאת הפנימית על המזבח הפנימי על המזבח הזהב שהיה בהיכל מביאה המשנה דעה חולקת על תנא קמא רבי אליעזר אומר לו, הוא צריך הכהן הגדול להקיף את המזבח ברגליו, שרי כל גודלו של המזבח הפנימי אינו אלא אמה על אמה. כנאמר בספר שמות פרק למד, פסוקים א' ב', ועשית המזבח מקטר קטורת, אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע יהיה. הוא כשיעור קרן אחת מקרני המזבח החיצון. הגודל של המזבח הפנימי היה כמו פינה אחת של המזבח החיצון. אם כן אומר רבי אליעזר שלא הוא צריך הכהן הגדול להקיף את המזבח ברגליו, אלא במקומו היה עומד, ראינו בקרן מזרחית צפונית שפותח בה במתנות אדם לפי דעת התנה של משנתנו, ולא נזכר במשנה שעל זה חולק רבי אליעזר גם. אז אם כן, שם במקומו היה עומד, ומשם היה מחטא נותן הדם על כל קרנות המזבח, ועל כולן, כל הקרנות היה נותן את הדם באצבעו מלמטה למעלה, שמאחר בקרנות אילו רחוקות ממנו, אין לחשש שיתלחלכו בגדיו מן הדם. וטעם הדבר שהיה נותן מלמטה למעלה, לפי שבאופן זה נוח לו יותר ליתן אדם על שלושת הקרנות הרחוקות ממנו. חוץ מקרן זו שהייתה לפניו סמוכה אליו, שהיה נותן עליה את אדם מלמעלה למטה, כדי שלא יזוב אדם לתוך בגדיו. לאחר שסיים הכהן הגדול את נתינת אדם על קרנות המזבח, יזה ממנו על טהרו של מזבח, מקום מגולה שבגג המזבח. שבע פעמים כנאמר, ויזה עליו מן אדם באצבעו שבע פעמים. דהיינו שהיה חוטא את האיפר והגיחלים לצדדים ומזה אדם על זהבו של המזבח. ולכמן בדף נ"ט עמוד א' תבאר הגמרא מדוע מקום מגולה נקרא טהרו. ואת שיערי אדם של הפר והסעיר שנותרו אחר כל הנתינות והזעות, היה הכהן הגדול שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. ואילו את שיערי אדם של חטאות הקריבות בכל השנה, על המזבח החיצון, היה הכהן המקריף שופך על יסוד דרומי של המזבח. וגם שיערי דם של שאר הקורבנות נשפחים היו ליסוד הדרומי, חוץ משיערי דם חטאות הפנימיות שנשפחים ליסוד מערבי, דהיינו של הפר והסעיר של יום הכיפורים, אלא שלגבי חטאת מפורש דין שפיכת השיריים ליסוד בפסוק, ואילו לגבי שאר הקורבנות לומדים זאת מדרשה כמבואר במסכת זבחים בדף ל"ז עמוד א'. וטעם החילוק בין חטאות הפנימיות לשאר קורבנות תבאר הגמרא לקמן בדף נ"ט עמוד א'. ונסביר את עניין יסוד המזבח שמבואר במסכת מידות פרק ג' משניות א' וב'. היה המזבח בולט לחוץ בתחתיתו ברוחב עמה בצד צפון ובצד מערב. ואילו בצד מזרח ודרום לא היה יסוד, אלא באורך עמה אחת לכל צד. ובקרן מערבית דרומית של היסוד היו שני נקבים שבהם היו שופכים את שיערי הדם של החטאות הפנימיות בנקב המערבי ושל החטאות הפנימיות ושאר קורבנות בנקב הדרומי. ומשם היה אדם זורם לעמת המים שבבית המקדש ויוצא לנחל קדרון. מסיים את המשנה ואומרת, אילו ואילו שערי אדם של חטאות החיצונות והפנימיות שנשפחו על יסוד דרומי ומערבי של המזבח החיצון היו יורדים דרך שני נקבים לרצפת העזרה, ושם היו מתערבים בעמה בעמת המים שהייתה עוברת בעזרה, וקראו לה עמת המים לפי שהייתה רחבה עמה, ושם היו מטבילים כלי שרת שנטמעו, אומר הרשב"ם במסכת פסחים בדף קופתת, ויוצאים משם לעמק הסמוך לנחל קדרון, ושם היו נמכרים לגננים בעלי גינות לזבל כדי לזבל בהם את גינותיהם ומועלים בהם, כלומר אסרו חכמים ליהנות מהם בלא תשלום דמים להקדש. ובמסכת עבודה זרה בדף ממד מוסיף רשי ומבאר שבוודאי אין הכוונה שהנהנה מן הדם חייב קורבן מעילה, שהרי לקמן בדף נונטט עמוד ב' מבואר שאין מעילה בדם קודשים מאחר וכבר נעשית מצוותן בשעת זריקת הדם, אלא כוונת המשנה שאסרו חכמים ליהנות מהם בלא תשלום דמים. וכותב רשי במסכת מעילה בדף י' א' שדין זה שמועלים בדם נאמר רק לאחר שיצא מבית המקדש לנחל קדרון, אבל במקדש אין בו דין מעילה כלל, שהרי מעילה זו מדי רבנני, ואין חכמים גוזרים גזירות בבית המקדש. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ויהיה הגמרא ברייתא מפרשת את מקום עמידת הכהן גדול בשעת הזעת הדם על הפרוכת ביום הכיפורים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לאחר שסיים הכהן הגדול את הזעת דם הפר והסעיר על הפרוכת שבהיכל, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי, ויצא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם הסעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. שואלת הברייתא מה תלמוד לומר, מדוע נקט הכתוב בלשון יציאה, היה לו לומר וכיפר על המזבח אשר לפני השם? כלומר, אם בא כתוב ללמדנו שיצא הכהן הגדול מקודש הקודשים, לא היה צריך לכתוב זאת, שכן פשוט הדבר שמזבח הזהב בהיכל הוא עומד. כך מסביר הריטב"א את שאלת הגמרא. אמר רבי נחמיה, לפי שמצינו בפר הבא על אחת מכל המצוות, פר כהן משיח, פר יעלם דבר של ציבור, ומה עניינה, מתי הם באים הקורבנות הללו? פר יעלם דבר של ציבור כשטעו הסנדרין בהוראותם והתירו דבר האסור שחייבים על זדונו כרת ושגיגתו חטאת. למשל, הם התירו לאכול חי לב ועשו רוב הציבור על פיהם. כשמתגלית הטעות והשגגה, מביאים פר לחטאת על שגיגתם ומזים מדמו על הפרוכת ועל מזבח הזהב ומקטירים את חלבו על המזבח החיצון, ואת כל הפר שורפים מחוץ למחנה, כאמור במסכת אוריות. ופר כהן משיח, כשטעה הכהן הגדול והורה לעצמו אתר בדבר שזדונו כרת ושגיגתו חטאת, ועשה על פי הוראתו, גם כגון שהתיר לעצמו לאכול חלב, שנודע שגיגתו, מביא פר לחטאת, ואופן הקרבתו שווה לפר יעלם דבר של ציבור. אז אם כן, אומר רבי נחמיה, לפי שמצינו בפר הבא על כל המצוות, דהיינו פר כהן משיח ופר יעלם דבר של ציבור, שכהן עומד חוץ למזבח למזרחו בינו ובין הפתח ומזה על הפרוכת בזריקה למרחוק, כמבואר בברייתא המובאת להלן בסמוך, ושתי הברייתות נאמרו כאחת וסומכות ומשלימות זו את זו. אומר הריטב"א, יכול שמא נאמר שאף זה פר ושעיר של יום הכיפורים דינו כן, שיעמוד הכהן הגדול חוץ למזבח ויזה על הפרוכת. תלמוד לומר לכך וצרח הכתוב לומר אחר הזעת אדם על הפרוכת ויצא אל המזבח ללמדך איכן היה הכהן הגדול עומד בשעת הזעת הדם על הפרוכת? לפני מן המזבח, במערבו, בינו ובין הפרוכת. כלומר, שיציאה זו הנזכרת בכתוב משמעותה, יציאה מן המקום שלפני מן המזבח בינו ובין הפרוכת, אל המקום שמחוץ למזבח בינו ובין הפתח. מביאה הגמרא ברייתא נוספת המפרשת את מקום עמידת הכהן גדול בשעת הזעת דם פר כהן משיח על הפרוכת. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת נאמר לגבי פר כהן משיח ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטורת הסמים לפני השם. שואלת הברייתא, מה תלמוד לומר, מדוע הוצרך הכתוב לומר שמזבח קטורת הסמים עומד לפני השם? הרי אנחנו יודעים זאת. אמר רבי נחמיה, לפי שמצינו בפר ושעיר של יום הכיפורים, שכהן עומד לפני מן המזבח למערבו בינו ובין הפרוכת, ומזה משם על הפרוכת, יכול שמא נאמר שאף זה פר כהן משיח דינו כן, שיעמוד הכהן המקריבו בין הפרוכת למזבח ויזה משם על הפרוכת. תלמוד לומר, לכך הוצרך הכתוב לומר מזבח קטורת הסמים לפני השם אשר באוהל מועד, כדי לדייק מן המקרא הזה שרק המזבח עומד לפני השם ואין הכהן המזה את הדם על הפרוכת עומד לפני השם. ואי אפשר לומר שהתיבות לפני השם נאמרו על הכהן ולא על המזבח, דהיינו שייתן הכהן את הדם בעודו עומד לפני השם, שהרי בפרי עליהם דבר של ציבור נאמר, ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני השם, ושם בהכרח יש לפרש את המילים לפני השם על המזבח ולא על הכהן. ועבודת פר כהן משיח שווה לעבודת פר יעלם דבר של ציבור. כך מסביר רשי. אם כן, אין הכהן המזה את הדם על הפרוכת עומד לפני השם, שכן המזבח מפסיק בינו ובין הפרוכת בשעת נתינת הדם. הכיצד? הפסוק הזה כיצד יתקיים? בהכרח שהכהן עומד חוץ למזבח, למזרחו בינו ובין הפתח, ומזה משם על הפרוכת בזריקה למרחוק. ולמרות שהפסוק הזה נאמר על מקום עמידת הכהן בשעת מתן הדם על קרנות המזבח, מכל מקום ניתן ללמוד ממנו ששם היה הכהן עומד גם בשעת הזעת הדם על הפרוכת, שהרי לא נאמרה יציאה ביניהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, התחיל מחטא ויורד. המשנה מפרשת את סדר נתינת דם הפר והסעיר על קרנות מזבח הזהב. התחיל הכהן הגדול להיות מחטא ויורד, נותן הדם על הקרנות של מזבח הזהב באצבעו בדרך ירידה מלמעלה למטה, כאילו היה נותנו מלמטה למעלה, היה הדם זב ומלכלכת בגדיו. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין סדר המתנות על קרנות המזבח. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, התחיל הכהן הגדול להיות מחטא ויורד, נותן הדם על הקרנות באצבעו בדרך ירידה מלמעלה למטה. מאיכן היה מתחיל את מתנות הדם? מקרן מזרחית דרומית, ולאחר מכן פונה לשמאלו ונותן בקרן דרומית מערבית, ולאחריה בקרן מערבית צפונית, ומסיים בקרן צפונית מזרחית. אלו הם דברי רבי עקיבא, וטעם הדבר שהיה פותח את נתינת הדם בצד דרום, לפי שזובר רבי עקיבא שפתחו של קודש הקודשים בצד דרום היה, כדעת התנה של משנתנו לאל בדף נון א' עמוד ב', ששתי פרוחות היו מבדילים בין הקודש ובין קודש הקודשים, ופתחה של הפרוכת החיצונה, דהיינו הפרוכת שהייתה בסוף ההיכל, בסוף הקודש, הפתח היה לצד דרום, כפי שנתבאר במשנה לאל בדף נון ב' עמוד ב'. וכשיצא הכהן הגדול משם, היזה על הפרוכת, ולאחר מכן המשיך להלך לדרומו של המזבח, עד שהגיע לקרן דרומית מזרחית שבה החל בנתינת הדמים. ומשמע מדברי רשי שכשיצא הכהן הגדול מקודש הקודשים, עמד בצד דרום, והיזה שם על הפרוכת, ולפיכך המשיך אחר כך להלך לדרומו של המזבח. שואל הצלח, הלא הוא הנודע ביהודה, הרי מבואר במשנה לאל בדף נון ג' עמוד ב' שהיה הכהן הגדול מזה על הפרוכת במקום שהוא כנגד בדי אהרון, ואהרון באמצע קודש הקודשים היה עומד, ונמצא שהיה מזה על אמצעה של הפרוכת. ואם כן, מה חילוק יש אם יצא מקודש הקודשים בצד צפון או בצד דרום? הרי מכל מקום היה עליו להלך תחילה עד לאמצע הפרוכת ולהזות, ומשם ואילך הייתה הדרך שווה לו לצפונו של המזבח או לדרומו. תרץ הצלח שמאחר ואהרון היה רחב שתי אמות ומחצה, יכול היה הכהן לתת את הדם בכל אותן אמות, כיוון שהן כנגד בדי אהרון, ולא הוא צריך ליתן את הדם כנגד אמצעו ממש, וכיוון שכן מסתבר הדבר שהיה נותן את הדם באותו צד שהוא סמוך ליציאתו בתוך אותן אמות, ונמצא שאף לאחר ההזיה עומד היה סמוך יותר לצד צפון או דרום. והרשש מתרץ שאומנם מזה היה באמצע הפרוכת, אבל מכל מקום היה עליו לשוב לאחר ההזיה לאותו צד שממנו יצא, כמבואר בדברי הגמרא להלן בסמוך. ובהמשך תבהר הגמרא מדוע לא היה פותח את נתינת הדמים בקרן מערבית דרומית שבה פגע תחילה בהליכתו. כאמור, אלו עם דברי רבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי אומר, מתחיל את מתנות הדם מקרן מזרחית צפונית, ולאחריה פונה לימינו ונותן בקרן צפונית מערבית, ולאחר מכן מערבית דרומית, ומסיים בקרן דרומית מזרחית. וטעם הדבר שהיה פותח את נתינת הדם בצד צפון, לפי שסובר רבי יוסי הגלילי שפתחו של קודש הקודשים בצד צפון היה. כשיטת רבי יוסי במשנה לאל בדף נון א' עמוד ב', שפרוכת אחת הבדילה בין ההיכל ובין קודש הקודשים ופתחה היה בצפון. וכשיצא הכהן הגדול משם, יזה על הפרוכת והמשיך להלך לצפונו של המזבח עד שהגיע לקרן צפונית מזרחית, שבה החל בנתינת הדמים. מסיים את הברית המקום שרבי יוסי הגלילי מתחיל בנתינת הדם, דהיינו בקרן מזרחית צפונית, במזבח הזהב בהיכל, שם היה רבי עקיבא פוסק, מסיים. ואילו מקום שרבי עקיבא מתחיל, דהיינו בקרן מזרחית דרומית, שם היה רבי יוסי הגלילי פוסק, שם הוא היה מסיים. מבררת הגמרא את שיטות התנאים. דכולה אלמא מיה, מכל מקום הכל מודים, באהו קרן דפגע ברישא לא עביד, שבאותה הקרן שהכהן הגדול פוגש בתחילה בהליכתו מן הפרוכת, דהיינו קרן מערבית דרומית לרבי עקיבא וקרן מערבית צפונית לרבי יוסי הגלילי, שהרי קודש הקודשים במערב ההיכל היה, וכשיצא הכהן הגדול משם פגש תחילה במערבו של המזבח, אלא שלרבי יוסי הגלילי הסובר שפתחו של קודש הקודשים בצד צפון היה פוגש תחילה את הקרן המערבית צפונית, ואילו לרבי עקיבא הסובר שפתחו בדרום פוגש היה בתחילה בקרן מערבית דרומית. אז בקרן שהוא פוגש תחילה לשיטת שניהם, גם רבי עקיבא וגם רבי יוסי הגלילי, שם אינו מתחיל בנתינת אדם, אלא ממשיך והולך לאורך המזבח עד שמגיע לקרן שאחריה. זה לא הרבה ללכת, מכיוון שכל המזבח זהב היה בסך הכל המעלמה, אבל בכל אופן שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה טעם הדבר? הרי יש לו להתחיל באותה קרן שפגע בה בתחילה, משום שאין מעבירין על המצוות. אמר שמואל, מבאר את הגמרא, טעם הדבר שאינו מתחיל ליתן אדמים בקרן הסמוכה לו ביציאתו מקודש הקודשים, דאמר קרא, אמרה התורה בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי, ויצא אל המזבח. ללמדך שאינו מתחיל בנתינת אדם עד נפיק מכולי מזבח, עד שיצא מכל מקום המזבח. דהיינו שלא יעמוד בין המזבח והפרוכת, אלא בין המזבח והפתח. דהיינו שיגיע לקרן דרומית מזרחית לרבי עקיבא, ולקרן צפונית מזרחית לרבי יוסי הגלילי. עד כאן הסבר מחלוקתם של רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי לפי רש"י. אבל התוספות ישנים מבארים, שלדעת הכל, פתחו של קודש הקודשים בדרום, אלא שנחלקו בדין ויצא אל המזבח, עד דנפיק מכולי מזבח. לדעת רבי עקיבא, די שייצא מקרן מערבית דרומית אל קרן מזרחית דרומית, ושם מתחיל את נתינת אדם, ואילו לדעת רבי יוסי הגלילי, אין זו יציאה גמורה עד שיצא ויעמוד במזרחו של מזבח באמצעו, ומשם היה פונה לימין ומתחיל ליתן אדם בקרן מזרחית צפונית. שואלת הגמרא, ולרבי עקיבא הסובר שהיה הכהן מתחיל בנתינת אדם בקרן דרומית מזרחית ולאחריה פונה לשמאלו ונותן אדם בקרן דרומית מערבית, יש לתמוע מדוע פונה הוא לצד שמאל, נקיף דרך ימין שיקיף את המזבח דרך ימין, דהיינו שאחר נתינת אדם בקרן דרומית מזרחית, יפנה לימינו וייתן בקרן מזרחית צפונית, כשם שלדעת רבי יוסי הגלילי, היה הכהן פונה לימין בשעת נתינת המתנות. לאמא, האם נאמר שרבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי בדרמי בר יחזקאל כמפלגי? נחלקו בדינו של רמי בר יחזקאל הסובר שצריך לפנות בעבודות המקדש לצד ימין. ומביאה הגמרא את דבריו של רמי בר יחזקאל. דאמר, ויש גורסים דתני רמי בר יחזקאל, נאמר בפסוק לגבי ים שעשה שלמה, כלי גדול של מים עשוי מנחושת שהיו הכהנים טובלים בו, שעשה שלמה המלך כאמור בספר דברי הימים ב' פרק ד' פסוק ד', עומד על 12 בקר, רגליו של הכלי הזה, של המקווה הזה, היו על 12 צורות של פרים מנחושת, שלושה פונים צפונה ושלושה פונים ימה לצד מערב ושלושה פונים נגבה לצד דרום ושלושה פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה, והכלי הזה, המקווה הזה, מונח עליהם, הם משמשים רגליים למקווה וכל אחוריהם ביתה. דהיינו שהיה כלי זה עומד על 12 דמויות של בקר עשיות מנחושת, שלושה בכל צד, ואחוריהם היו לצד פנים, אחוריו של זה מול אחוריו של זה, ומאחר ומנע כתוב את הרוחות כסדר הזה צפון מערב דרום מזרח, דהיינו לצד ימין, שהמקיף את הים ובא מצפון למערב וממערב לדרום ומדרום למזרח, הרי הוא מקיפו בדרך ימין, שהעומד בצפון ימינו למערב, העומד במערב ימינו לדרום, העומד בדרום ימינו למזרח. הלמדת, יש לך ללמוד שכל פינות, כל פניות שאתה פונה בעבודת המקדש לא יאו אלא דרך ימין למזרח וכלפי צד מזרח. ולכאורה המילה למזרח היא מיותרת. כי הלמדת, למדנו מזה שכל פניות שאתה פונה בעבודת המקדש לא יהיו אלא דרך ימין, בשביל מה הזכירה הגמרא למזרח, כלפי צד מזרח? אלא שבמסכת צבחים בדף סמך ב' עמוד ב' נשנה העניין הזה לגבי כהן המקיף את מזבח החיצון, שהיה עולה בכבש בדרום ופונה לצד ימין למזרח. ואגב, הגמרא הזו במסכת צבחים שונה הגמרא, בכל מקום שהיא מזכירה כל פניות שאתה פונה יהיו לימין, מזכירה גם את העניין לימין ולמזרח. אלו הם דברי רמי בר יחזקאל. עכשיו מבארת הגמרא כיצד יש לתלות את מחלוקת התנאים של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא בדינו של רמי בר יחזקאל. מר איטלי דרמי בר יחזקאל. רבי יוסי הגלילי סובר את דינו של רמי בר יחזקאל, ולכן הוא מפרש שהיה הכהן הגדול פונה לצד ימין בשעת נתינת אדם על מזבח הזהב בהיכל ביום הכיפורים. ומר ואילו רבי עקיבא לאיטלי דרמי בר יחזקאל. אינו סובר את דינו של רמי בר יחזקאל, ועל כן הוא מפרש שהיה הכהן הגדול פונה לצד שמאל במתנות אדם. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לומר כן, אלא ייתכן דכול לאלמה איטלו דרמי בר יחזקאל. הכל סוברים כשיטתו של רמי בר יחזקאל, שחובה על הכהנים לפנות בעבודות המזבח החיצון לצד ימין. ואחר כאן לגבי סדר נתינת אדם על המזבח הפנימי באק המפלגי, בכך נחלקו רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. מר סבר, רבי יוסי הגלילי סבר ילפינן פנים מחוץ, לומדים דין המזבח הפנימי מהמזבח החיצון, שכשם שבחיצון יש להקיף דרך ימין גם בפנימי כך, ומר סבר רבי עקיבא סבר לא ילפינן פנים מחוץ, אין ללמוד את דין מזבח הפנימי מהחיצון, ולפיכך היה הכהן הגדול מקיף והולך דרך שמאלו. שואלת הגמרא, ורבי עקיבא נהידה לא ילף פנים מחוץ, נאמר שאינו לומד דין מזבח הפנימי מהחיצון ועל כן אינו מצריך להקיף בו דרך ימין, אבל מכל מקום איבאי אחי נעביד, איבאי אחי נעביד, אם ירצה יעשה כך ואם ירצה יעשה כך, מדוע סובר רבי עקיבא שיש להקיף דווקא דרך שמאל? בשיבה הגמרא, אמר לך יאמר לך רבי עקיבא, ביישוב השאלה הזו מדינה מצד הדין באהו קרן דפגע בראשה, באהו אביד בראשה, באותה קרן של המזבח שהכהן הגדול פוגש בתחילה בצעיתו מהזעות של הפרוכת, דהיינו הקרן הדרומית מערבית, כי כך שיטת רבי עקיבא שהיה הכהן הגדול יוצא מקודש הקודשים בצד דרום, כפי שביארנו לעיל, אז שם היה לו ליתן את הדם בתחילה, בקרן הדרומית מערבית. דאמר יש להקיש, הרי אמר יש להקיש, אין מעבירין על המצוות, הפוגש במצווה אסור לו לעבור ממנה ולהניחה כדי לעסוק במצווה אחרת. ובמחילת לומדים את הדין הזה מן הפסוק בספר שמות פרק י' ב' פסוק י' ז', ושמרתם את המצות, אל תקרי מצות אלא מצוות. ומכאן שמצווה הבא לידך, אל תחמיצנה, כלומר, אל תמתין לה שתחמיץ ותתיישן, אלא עשה אותה מיד. ומה היא לא עביד? ומדוע אכן אין הכהן הגדול נותן את הדם באותה הקרן שהוא פוגש בה בתחילה בצעיתו מקודש הקודשים? משום דכתיב ויצא אל המזבח. ודרשו חכמים שאין לו להתחיל בנתינת הדם הדנפיק מכולי מזבח, עד שייצא מכל מקום המזבח, ועל כן הוא ממשיך והולך עד לקרן דרומית מזרחית ונותן עליה את הדם תחילה. וכיוון דייב באהו קרן, ואחר שנתן את הדם על אותה קרן דרומית מזרחית, הדר עתי לאהו קרן דהתחייב למיטב ברישה, הוא חוזר ובא לאותה קרן שנתחייב ליתן עליה מתחילה, דהיינו קרן דרומית מערבית, ולפיכך עליו לפנות בהכרח לשמאל ולא לימין. כלומר, מאחר וסובר רבי עקיבא שלא לומדים פנים מחוץ, ואין צריך להקיף בהיכל דרך ימין, לפיכך היה מחייב להקיף דרך שמאל, כדי שישוב הכהן אל הקרן שפגע בתחילה. אבל אילו היה סובר רבי עקיבא שחייבים להקיף בהיכל דרך ימין, הוא היה מודה שיש לכהן לפנות לימינו, אף שמשום כך אינו חוזר לקרן שפגע בתחילה. כך הסברו של השיח יצחק. ממשיכה הגמרא ומפרשת את מחלוקתם של רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי באופנים נוספים. ויבא את אמא אם תרצה המור אופן אחר בביאור מחלוקתם, היא סבירה לנקפה ברגל. אילו היו סוברים כל התנאים שהכהן הגדול מקיף את המזבח הפנימי ברגליו בשעת מתן הדמים, דהיינו שהולך מקרן לקרן ליתן עליה את הדם, כמו שהיו הכהנים עושים במזבח החיצון, וכולי עלמא לא פליגד ילפינן פנים מחוץ, אז כולם היו מודים שלומדים דין מזבח הפנימי מחיצון, לעניין כך שצריך להקיף בדרך ימין. ואז היה רבי עקיבא מודה שצריך הכהן להקיף דרך ימין, אף שמשום כך אינו יכול לשוב לקרן שפגע בתחילה. ואחה באקה מפלגי, אבל כאן החליקו התנאים באיזה אופן היה הכהן הגדול מקיף את המזבח הפנימי בשעת מתן הדמים. מר סבר רבי עקיבא סבר הקפה ביד. לא היה הכהן הגדול מהלך ברגליו מקרן לקרן כמו במזבח החיצון, אלא עומד במקום אחד, ומשם נותן את הדם על כל הקרנות. כשיטת רבי אליעזר במשנתנו לעיל בדף נ"ח עמוד ב', במקומו היה עומד ומחטא, וטעם הדבר מבואר בדברי הגמרא להלן, שמידותיו של המזבח הפנימי כולו הם כמו קרן אחת של המזבח החיצון, אמה על אמה, ובהקפה ביד אין צריך להקיף דרך ימין, לפי שאין לומדים דין הקפה ביד מהקפה ברגל, על ידי שבן אדם נע ממקום למקום, לא לומדים אחד מהשני, ולפיכך סובר רבי עקיבא שהיה מקיף דרך שמאל, וטעם הדבר שהיה מקיף בדווקא בדרך שמאל, משום שאין מעבירים על המצוות, כפי שביארה הגמרא לעיל. ומר סבר רבי יוסי הגלילי סבר, הקפה ברגל. מעלך היה הכהן הגדול ברגליו מקרן לקרן בשעת נתינת הדמים, ועל כן הוכרח להקיף דרך ימין כמו במזבח החיצון. ואי בית אימא אם תרצה המור אופן אחר בביאור מחלוקתם. דכולי עלמא הכל מודים גם רבי עקיבא וגם רבי יוסי הגלילי שבמזבח הפנימי הכהן הגדול עושה הקפה ביד, ולא מעלך ברגליו מקרן לקרן. ואחה באקה מפלגי, ונחלקו כאן בדין זה. מר סבר רבי יוסי הגלילי סבר, ילפין על לומדים דין הקפה ביד מדין הקפה ברגל. שכשם שהמקיף ברגליו במזבח החיצון צריך להילך דרך ימין, כך המקיף ביד במזבח הפנימי צריך ליתן המתנות בדרך ימין. ומר סבר רבי עקיבא סבר, לא ילפינן, אין לומדים דין הקפה ביד מהקפה ברגל לעניין דרך ימין, ולפיכך היה הכהן הגדול מקיף בידיו דרך שמאל. מקשה הגמרא לביאור האחרון במחלוקתם, וסבר רבי יוסי הגלילי, וכי ניתן לומר שסובר רבי יוסי הגלילי שהכהן הגדול עושה הקפה ביד? ועמי דקטני סייפה, הרי ממה ששנינו בסייפה של המשנה לעיל בדף נ"ח עמוד ב', רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד ומחטא, נותן את הדם על כל קרן וקרן, מכלל, מתוך זה יש לי ללמוד את הנקמה של המשנה, לא סביר עלי, אינו סובר כך, אלא דעתו שהכהן הגדול מקיף את המזבח ברגליו, והתנקמה של המשנה הוא רבי יוסי הגלילי, שהרי התנה של המשנה סובר כשיטתו של רבי יוסי הגלילי, שיש להתחיל את המתנות של הדם בקרן המזרחית צפונית, ולא כשיטת רבי עקיבא שהיה מתחיל בקרן מזרחית דרומית. אז כיצד ייתכן לומר שהוא סובר שהיה מקיף ביד? מחמת הקושייה הזו מסיקה הגמרא אלא מחברתה, כדי שנינן מעיקרה, נראה ברור כפי שביררנו מתחילה. דמר סבר רבי עקיבא סובר שהיה הכהן עושה הקפה ביד, ולפיכך לא נתחייב להקיף בדרך ימין. ומר סבר רבי יוסי הגלילי סבר שהיה עושה הקפה ברגל, ועל כן הוא צריך להקיף בדרך ימין כמו במזבח החיצון. ומבארת הגמרא את סברות מחלוקתם. ובאקה מפליגי, בסברה זו נחלקו התנאים. מר סבר רבי יוסי הגלילי סבר שיש לבאר את המילה סביב שנאמרה לגבי מתנות דם, דמזבח פנימי מה שנאמר על קרנות המזבח סביב, כתיבת סביב שנאמרה לגבי מתנות דם דה מזבח החיצון, וזרקו את הדם על המזבח סביב, שכשם שבמזבח החיצון היו הכהנים מקיפים ברגליהם סביב, כך במזבח הפנימי צריך הכהן הגדול להלך ברגליו מקרן לקרן. ומר סבר, רבי עקיבא סבר, שאין ללמוד לעניין זה דין מזבח הפנימי מן החיצון, שהרי כולי כל המזבח פנימי במקום חד הקרן דה מזבח חיצון קאי, עומד היה בשיעור מקום של קרן אחת במזבח החיצון, שהרי המזבח הפנימי עמה על המה היה. כנאמר, אמר אורכו ואמר רוחבו, רבוע יהיה, וכן הוא שיעורה של כל קרן במזבח החיצון. כמבואר במסכת מידות, פרק ג' משנה א', וכשם שבמזבח החיצון נותן היה הכהן את הדם כשעומד אצל הקרן מבלי להקיפה ברגל, כך גם במזבח הפנימי אינו מקיף ברגל, אלא ממקום עומדו נותן בידו על כל הקרנות. ומביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תניא אמר רבי ישמעאל, שני כהנים גדולים נשתיירו לאחר החורבן ששימשו בכהונה גדולה במקדש ראשון. כך מפרש רבינו חננאל. ועוד כותב רבינו חננאל שהאופן שבו שימשו שניהם בכהונה גדולה הוא על ידי שהרה קרי לאחד מהם ונכנס השני ושימש תחתיו. ובאופן אחר לא ייתכן שישמשו שני כהנים גדולים כאחד, שהרי לא היו ממנים כהן גדול לאחר פטירתו של זה שקדם לו. והבגאות יבץ תמה על ההסבר הזה, כיצד ייתכן שנשתיירו כהנים גדולים ממקדש ראשון, הרי מפורש במקראות בסוף ספר מלכים ובסוף ספר ירמיהו, שהמית מלך בבל את הכהן הגדול וסגנו. ובאמת הגרא בהגאותיו מוחק את המילה ראשון. אם כן, תניא אמר רבי ישמעאל, שני כהנים גדולים נשתיירו במקדש ראשון, זה אחד מהם אומר, כשהייתי כהן גדול בידי, עיקפתי ביום הכיפורים את מזבח הפנימי בשעת מתן הדמים, ולא הלכתי ברגלי מקרן לקרן. וזה השני אומר, כשהייתי כהן גדול ברגלי, עיקפתי את המזבח הפנימי בשעת מתן דמים. זה נותן טעם לדבריו, וזה נותן טעם לדבריו. זה השני נותן טעם לדבריו על כך שהיה מקיף את המזבח ברגליו, לפי שהמילה סביב שנאמרה במתנות הדם דמזבח פנימי, יש לפרשה כתיבת סביב שנאמרה במתנות הדם דמזבח החיצון, שכשם שבמזבח החיצון היו הכהנים מקיפים ברגליים, גם במזבח הפנימי כך. וזה הראשון נותן טעם לדבריו על כך שהיה מקיף את המזבח בידו ולא ברגליו, לפי שאין לדמות את המזבח הפנימי לחיצון, שכן כולי מזבח פנימי במקום חד הקרן דחיצון קאי. כל המזבח הפנימי היה עומד בעמה אחת, כמו קרן אחת של המזבח החיצון. שואלים התוספות ישנים, כיצד ייתכן הדבר שנחלקו הכהנים הגדולים בימי בית ראשון? הרי שנינו במסכת תמורה בתפתתו עמוד ב' שמאימות משה רבינו ועד סוף ימיו של רבי יוסי בן יועזר איש צרידה, לא הייתה שום מחלוקת בין חכמי ישראל ורבי יוסי בן יועזר בימי בית שני היה. תרצים התוספות ישנים בשני אופנים. האחד, שאין הכוונה שלא נחלקו כלל, אלא כאשר הגיעו למניין היו מסכימים על דעה אחת, ובמחלוקת זו של הכהנים הגדולים לא עמדו למניין, זאת אומרת לא ספרו מי אומר כך ומי אומר כך והכריעו את ההלכה, כי אם היו עומדים למניין היו מסכימים גם הם לדעה אחת. באופן השני מתרצים התוספות ישנים שרבי ישמעאל שהביא את דברי הכהנים הגדולים סובר שאין בכך מחלוקת, אלא שניהם סוברים שרשאי אדם לעשות כך או כך, אבל רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא חולקים עליו וסוברים שהכהן חייב לעשות דווקא כך או דווקא כך. ובהגאות הגרא כאמור גרס בדברי הגמרא שני כהנים גדולים נשתיירו במקדש, והוא מוחק את המילה ראשון, ולדבריו מיושבת קושיית התוספות ישנים, שכן המחלוקת הזו הייתה בסוף בית שני, ובזמן זה כבר היו מחלוקות רבות בישראל. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא הגדולה בדף נ"ח במסכת יומא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מערבים דם הפר והשעיר קודם נתינתם על הקרנות ומדוע? שאלה שנייה, האם בהנחת מזרק בתוך מזרק נחשב דרך שירות? שאלה שלישית, כשהניח סיב בתוך המזרק וקיבל בו את הדם, מה הצד לפסול ומה הצד להכשיר? שאלה רביעית, מה החילוק בין ההזעה ביום הכיפורים על הפרוכת לבין ההזעה על הפרוכת בפר רבה על כל המצוות? שאלה חמישית, מאיזו קרן מתחיל לתת על הקרנות את הדם? והשאלה האחרונה לרבי עקיבא, איכן נאמר הכלל של כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף נ"ח במסכת יומא להיום יום שלישי פעמיים כי טוב כוח בסיוון תשפ"א, תלמוד תורתנו שהוקדש לעילוי נשמתו של סבינו רבי מאיר שרגא בן רבי יוסף חיים זכר צדיק לברכה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו תגן עלינו צאצאיו ובני משפחתו לומדי הדף היומי וכל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיץ שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, כ"ט בסיוון, ערב ראש חודש תמוז. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לבשורות טובות, תשפ"א, ונלמד דף נ"ט במסכת יומא, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.